שלום לכולם, מועדים לשמחה, אנחנו נמצאים בחג הפסח, ברוך השם, ומוצאי ליל הסדר, ראשון לעומר, היום יום אחד לעומר, ובתקופה המיוחדת הזאת, בטח בחג הפסח, אנחנו רוצים לדבר היום על השמחה בדרכו של הרב קוק. אנחנו נדבר, למרות של השיעור בדרך השיעור אורות, היום נדבר באורות הקודש, חלק ג', מי שיש לו את הספר, אורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש עין ב', פסקה עין ב'. אומר מרן הרב קוק, שנואה היא העצבות. כלומר, העניין הזה, להיות עצוב, לא להיות עצוב, זה לא התנדבותי. שנואה היא העצבות. שימו לב, אולי נוסיף איזה ממרה מפורסמת של, נדמה לי הרבי מקוסק, שהוא אומר שהטמטום הלב שהעצבות גורמת, העבירה הכי גדולה לא יכולה לגרום. כלומר, יש איזו אטימות שעצבות גורמת. ובא הרב קוק פה ואומר, שנואה היא העצבות. מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. כלומר, הרב לא עושה הנחות. זה לא, אני רוצה להיות שמח, מתחשק לי להיות שמח. הוא אומר, שנואה היא העצבות, והוא אומר, בביטויים מאוד חריפים, היא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. עכשיו, רגשות, בסדר, עצבות. פה מאוד מעניין שהרב בעצם מדבר, מקור יותר מושחת שבדעות. ופה יש נקודה מאוד מרכזית, להבין שבעצם העניין של דעה, תפיסת עולם, האופן שבו אתה מסתכל על הדברים, תפיסת חיים, תפיסת עולם, היא מעצבת את ההרגשות שלך, היא מעצבת את התחושות שלך. כלומר, בדרך כלל, כשהולכים נגיד לכל מיני פסיכולוגים, שזה לא על דרך התורה, אז הם מחפשים כל מיני דברים מתחת לפני האדמה, כל מיני דחפים, כל מיני דברים. ובעצם פה בא הרב אומר לך, תדע לך, הדעה, הדעת, ההסתכלות שלך, האופן שבו אתה תופס את החיים, האופן שבו אתה תופס את העולם, הדעה, התפיסה היא מעצבת את השמחה ולהבדיל את העצבות, ולכן הוא אומר, שנואה היא העצבות מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. וזה אנחנו רואים, ממשיך הרב ואומר, הידיעה שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. אומר, הידיעה הכי בסיסית שצריך לדעת, זה שבעצם האדם, הגילוי הגדול שלו זה שיש לו רצון. באמת תראו, הנושא של הבחירה החופשית, כמה יקר לאדם. יגידו לו, תוותר על הבחירה החופשית שלך בשום אופן. כן? הרצון הזה שהאדם רוצה ומפעיל את הרצון, זה ההוד הגדול של נשמת האדם. אז מאחר והאדם בהתגלותו הוא בעל רצון, אז אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. ופה הרב מתחיל בעצם לקחת אותנו, אולי נקדים כדי שיהיה קל להבין. אומר הרב בעצם, תראה, אנשים חושבים שהשמחה תלויה בכל מיני דברים שהם מבחוץ לנו. ופה באורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש, פסקה עין ב', עמוד ק"ה, כן? מוסר הקודש עין ב', עמוד ק"ה, אומר לנו בעצם הרב קוק, בואו נבין שהשמחה כולה תלויה בתוכנו, בעצמנו, היא לא מותנית באנשים אחרים, בתופעות חיצוניות, במה קורה בחוץ, במה, אנחנו לא משועבדים לחוץ. זאת יציאת מצרים, חברים. זה ממש מתאים לחג הפסח, להבין. הרי בן אדם שמסתכל אחרת, הוא בעצם כדורגל של החיים. כלומר, אם התנהג אליו יפה איזה חבר בבוקר, אמר לו בוקר טוב יפה, הוא מחייך, יצא החוצה, השכן ממול, עשה לו פרצוף, הוא עצוב, מה אתה, בועטים בך לפה, בועטים בך לשם, ופה בעצם הרב מתחיל להוליך אותנו למקום של חירות של השמחה. השמחה הולכת עם חירות, כי אם אתה משועבד למה קורה בחוץ, אתה בעצם לא חירותי, אתה למעשה קלו בכל מיני תופעות חיצוניות שהן חוץ להווייתך, ואנחנו בעזרת השם את השיעור הזה מקליטים אותו, וגם אפשר מי שרוצה להקליט בעצמו אין בעיה, אבל זה חשוב מאוד, השיעור הזה הוא יסודי מאוד, גם בתקופה הזאת במיוחד, ובכלל, לדעת שהשמחה איננה משהו שהוא תלוי באחרים, משועבד לאחרים, ממש לא. וכאן מתחיל הרב את הבניין שמביא אותנו, שימו לב, לדעה המוסרית שמולידה את השמחה. ואומר לנו הרב, הידיעה שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם, האופי שלו נעשה טוב יותר, שלם יותר, כולו בנקודת רצונו דווקא. האושר שלו הוא רצון טוב. מזכיר לי את הרב חנן פורת זצ"ל, שככה לפני פטירתו זכה איזה עיתונאי לעשות איתו ראיון, ושאל אותו, מה אתה רוצה שיזכרו אותך, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? ויש, הרי יש לו היסטוריה מפוארת, מה זה מדהימה, זכותו יגן על כולנו. והוא אמר, אני רוצה שיזכרו שרציתי להיות טוב. זה רואים תלמיד של הרב קוק, תלמיד של הרב צבי יהודה. אומר, הרב חנן תורת זצ"ל, שואלו אותו, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? שיזכרו שרציתי להיות טוב. ובא פה הרב ואומר, האושר שלו, האושר של האדם, הוא רצון טוב. שימו לב, עכשיו פה בעצם מה עושה הרב? הוא אומר, תראה, כשאתה מפתח ציפיות כלפי החיים, מוטעות, לא נכונות, ישר הכנסת את עצמך לתעלה שמובילה לעצבות. הבסיס והיסוד של לצאת מהמצב הזה, זה קודם כל ההכרה וההבנה מהם הציפיות הנכונות מהחיים. ואומר הרב, בעצם האושר של האדם זה רצון טוב, שאתה תפתח בתוכך רצונות טובים. ממשיך הרב ואומר, כל קווי האושר וההצלחות הרוממות, כן, כל האושר שבעולם, כל ההצלחות בעולם, מה זה הצלחה? אז אומר, שלב כל אדם כל כך הורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו. ומה הנקודה הזאת? שהיא שורש הכל, נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. רצון בהיר, נקי, טהור, שאדם יהיה לו רצונות טובים, רצון בהיר, רצון נקי, רצון טהור, זה האושר של האדם. אם אדם, לדוגמה, רוצה להיות עשיר, טוב, להיות עשיר, אתה יודע בכמה אנשים זה תלוי, שילך פה ושכאן יצליח, ושהבורסות יעלו, ושלא יהיה בחוץ בלגן, ושיהיה ככה ושזה, ושפה וששם, מה, אתה משועבד עכשיו למצרים, כבר עדיף שיעבוד למצרים, מאשר שיעבוד לנסות להיות עשיר, ולתלות את האושר שלך ולהיות עשיר. הדבר הכי גרוע, שזה לא תלוי בך. אתה תולה את האושר שלך במשהו שהוא חוץ לך, במשהו שאתה לא שולט עליו. וזה דבר עצוב מאוד. ובעצם בא הרב ואומר, אם אדם מבין, שנקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר, השוכנת בתוכו, היא מקור עושרו, היא ההצלחה שלו בחיים. אתם יודעים, מישהו יכול להגיד לי, מי היה האיש הכי עשיר בזמנו של הרמב״ם? מי יודע? אף אחד לא יודע. אבל האם יש מישהו בעולם שלא יודע מי זה הרמב״ם? משום שהרמב״ם טיפל והופיע והתגלה עם הרצון הטוב שלו, עם האורות שלו. לעומת זאת, אותו עשיר, בסדר, היה לו כסף, היה לו חומרית, הוא חי טוב, מה זה, לא משהו שמחזיק לנצח. ולכן אדם צריך לדעת, נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר שבתוך האדם היא מרכז עושרו. ולטובת כל אלה שהצטרפו עכשיו, אנחנו באורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש, פסקה עין ב', אורות הקודש חלק ג', עמוד קופי. ממשיך הרב ואומר, ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו ליוצר כל. שימו לב, הרצון, העובדה שיש לך רצון, הרצון הזה זה בעצם המשכה, הזרמה מרצון השם, כפי שכותב הרב בפסקאות אחרות פה באורות הקודש. הרצון שבתוכי, אבל זו תופעה כזאת מופלאה. אני רוצה, מה זה אתה רוצה? זה מין זרימת חיים שעולה מתוכי. מאיפה היא באה? מישהו יכול להגיד לי מאיפה היא באה בתוך עצמו? הרצון הזה שזורם בתוכי, שמופיע מתוכי, זה בעצם המשכה ממקור נעלם, והמקור הנעלם הוא מרצונו התברך. אז אומר הרב, נקודת הרצון הטוב הקדוש והבהיר, ובתוכן זה של הרצון הטוב שבאדם, דומה האדם בחופשו, בחופשו, זאת חירות, ליוצרו, ליוצר כל, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה. יש לך רצון, תחליט, תרצה את הדבר הנכון, תרצה את האור, תרצה את הטוב. נגיד, אדם עכשיו רוצה בתקופה הזאת שאי אפשר לצאת מהבית, ואדם רוצה עכשיו ללכת לטייל ולעשות חיים במרכאות וכן הלאה, אז הוא מעציב את עצמו. אבל אם בן אדם בימים האלה רוצה להיות טוב, רוצה ללמוד תורה, רוצה לשבת עם הילדים, לשוחח עם האישה, לסמוח, להתחזק, הוא רוצה להיות טוב. מישהו מונע את זה ממך? אפילו תהיה ברוסיה של הקגב, מישהו יכול למנוע ממך להיות טוב, לרצות טוב, והרצון החופשי הזה הוא מנצח, זה צריך לדעת. אנשים חושבים, מה, לרצות טוב, נו מה, אבל תכניס את מה שאתה רוצה, מה? הרי יש לנו פה היום אנשים שהם עמדו מול השופט הרוסי, נדמה לי שירנסקי, עומד שם מול השופט הרוסי הזה ששפט אותו במרכאות, כן? ודן אותו במרכאות, ורצה, הכניסו אותו ללא יודע מה זה הגלות, לא יודע, כלא, והוא אומר לו, תשמע, אני רק רוצה להגיד לך משהו, אתה חושב שאתה יושב על כיסא השיפוט, ואתה אדם חופשי, ואתה החלטת שאותי אתה מכניס לכלא וכן הלאה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה שפטת אותי, ככה אומר לו שרנסקי, תחשבו, מול רוסיה אדירה, שמי שזוכר את התקופה הזאת, מה זה היה רוסיה, אומר לו, אתה שפטת אותי במרכאות, והחלטת להכניס אותי לכלא, לא כי אתה רצית, כי אתה החלטת, כי זאת האמת שלך, אלא כי אמרו לך, קיבלת הוראות. אבל אני אולי הולך לכלא, אבל אני הולך כשאני יודע שעשיתי מה שאני רוצה, מה שאני מאמין בו, מה שזה עצמי לי, חירותי לי, מה שאני באמת בחרתי בו. ולכן אני, שאותי שלחת לכלא, אומר לו שרנסקי, לשופט ברוסיה היא, אז, בימים הנוראים ההם, אומר לו, אני אדם חופשי, חירותי, ואתה משועבד. וזה הסוד הגדול של מה שמונח פה. אומר הרב, תדע לך, חופש הרצון של האדם, לא רק שזה, כמו שהוא אמר בהתחלה, האדם בהתגלותו בתור בעל רצון, זה האושר שלו, זה ההצלחה שלו וכו'. אומר, זה גם מה שהאדם דומה ליוצרו ברצון הטוב שלו, בחופשיות הרצון שלו. ממשיך הרב ואומר, כשידיעה זו מתבררת, וכאן נמצאת נקודת ההבדל האדירה בין הפסיכולוגים לבין תורת הנפש היהודית. בתורת הנפש היהודית לדעת יש מרכז יסודי ועיקרי בכל המהלך של להיות שמח, להיות מאושר, להרגיש בריא בנפשך וכו' וכו'. מה תפיסת העולם? מה הדעת שלך? הדעת מעצבת את החיים. כן, כמו שאומר באורות הקודש, פסקה אומר ככה, הידיעה מחוללת את הרצון, והרצון את היכולת. אז צריך קודם כל דעת. אם אין לו את הדעת, אז הוא ממילא חושב שהוא תלוי בגורמי חוץ. אבל ברגע שהוא מקבל את הדעת הנכונה, ומתחיל להבין שבעצם אורות השמחה, האורות של העולם כולו נמצאים בתוך נשמתו, בתוך עצמותו, הוא אפילו לא צריך לצאת לשום מקום בשביל זה, אז ממילא באותו רגע הוא הופך להיות בעל רצון קדוש, ומהרצון הקדוש הוא מתחיל להיות בעל יכולת. איך בעל יכולת? אז זה נראה בהמשך, אולי נגיד רק עכשיו משפט, שבעצם היכולת איננה רק אם יש לי שרירים, או יש לי כסף, או יש לי מכונות. היכולת היא השפעת הרצון שלך על העולם כולו, ונקווה שנספיק עוד להגיע לזה היום. אז בואו נמשיך. אומר הרב, כשידיעה זו מתבררת. כלומר, כשאדם מתחיל להבין שיש לו חירות של הרצון, וזה אושרו, ושם נמצא כל האורות שלו, וכל היכולות שלו, וכל הכוחות שלו. כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. למה? אומר הרב, הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. אתם מבינים, כל אותם יהודים ענקי עולם, כמו האבא של הרבי מלובביץ', כן? רב לוי יצחק, אני חושב שנלסון קראו לו, זכר צדיק לברכה, כמו כל אלה שהיו אסירי ציון, כמו כל האנשים שהתמודדו מול משעבדים אדירים, איומים, נוראים, איך הם החזיקו מעמד? הרי הכניסו אותם לצינוק, לקחו מהם את החופש, סגרו אותם, מה לא עשו להם? והם ממשיכים לחיות, והמשעבדים שלהם מסתכלים עליהם, ואומרים, בוא נעזה, יש לעשות איתו כלום. זה כמו רבי עקיבא, סורקים בשרו במסרקות של ברזל, והוא אומר, קריאת שמע, הם נבלו הרומאים עם מחשמם, כן? והוא, איך? כי הסוד הגדול של הידיעה, שהרצון הפנימי שבתוכך הוא שלך, הוא אושרך, והוא בידך. אתה מחליט אם להיות עצוב או להיות שמח. אתה מחליט אם לחלום עכשיו על נסיעות לכל מיני מקומות שאי אפשר לצאת מהבית בתקופה המיוחדת הזאת, או להתרכז להפך בבניין עצמי, בניין המשפחה, השקעה בילדים, לימוד תורה, התקדמות, בנייה של הנפש, בנייה של הרוח, בנייה של הגוף גם, מה בעיה לעשות התעמלות בבית, אין שום בעיה. כלומר, אתה מחליט ושולט, יש לך רצון, והרצון שלך יעצב איפה נמצא האני שלך, איפה נמצאת האישיות שלך, וממילא גם כן איפה נמצא האושר שלך. וזה מה שאומר הרב, כשהידיעה זו מתבררת, שעיקר האושר של האדם זה הרצון הטוב שלו, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות, הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. זה הכל, לאמץ את רצונו, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. צריך להבין, הרצון שלך התעלה, אתה התעלית. עיקר האדם זה הרצון שלו. ממשיך הרב ואומר, וכל הספירות העולמיות התלויות בו, מתעלות עמו. פה אתה מרים יחד איתך את כל העולם. זה דבר ענק, שהאדם צריך לדעת אותו. הידיעה הזאת, היא מחוללת את השינוי. שהאדם יודע, ואנחנו בהמשך נרחיב על זה מאיגרת שין א' בעזרת השם, שהאדם יודע שבעצם גם כל המציאות שסביבו תלויה ברצון הטוב שלו. ממשיך הרב ואומר, ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז, וחדווה, עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות מסור ונתון בידו, והוא מושל בכל המכמנים הנפלאים העצורים באוצר נחמד ושמן זה. אומר הרב, השמחה היא ביד שלך, אתה שולט בה, ואיך לא תהיה מאושר ברגע שמתברר לך שיש לך עולם פנימי של רצון, שהוא מרכז האושר שלך, שהוא גם מחיה את העולם כולו, משפיע שפע, ברכה, שמחה לכל העולם, והכל הכל הכל בידיך, נשלט לחלוטין על ידך, לחלוטי חלוטין. השמחה או העצבות היא החלטה. עכשיו, אני רוצה לומר פה מילה, הייתה פעם איזה קרובת משפחה, שהתמודדה עם מה שמכונה טראומה אדירה, יסודית ביותר. אמרתי לה, תשמעי, את צריכה להחליט. את צריכה להחליט, זה כמובן לא היה מיד, אלא עברה תקופה כבר, שנה, שנתיים. אמרתי לה, את צריכה להחליט שאת שמחה, שאת הולכת קדימה, שאת ממשיכה את החיים. היא התעצבנה עליי, אמרה לי, תשמע, מה אתה אומר? הרי כשאני הולכת לפסיכולוגים, הם אומרים לי, תשמעי, זה טראומה, זה ידוע, מציעים כדורים. אתה פתאום בא ואומר לי שכאילו, אני אשמה, אני אשמה בזה שאני עצובה, אבל הרי קרה טראומה, מה אני אשמה? אמרתי לה, תשמעי, הם כביכול מגלים אמפתיה, הם כאילו אומרים לך, תשמעי, זה ידוע, זה מובן, אולי תקחי כדורים, אבל בעצם על הדרך מה הם אומרים לך? כשאת משועבדת לזה, שאת לא יכולה לצאת מזה, שאין לך ברירה, שזה המצב וזה מה יש. לעומת זאת, מה אני אומר לך? אני מצד אחד מטיל עלייך אחריות. את מחליטה אם את שמחה או את עצובה. אבל הטלתי עלייך אחריות, באותו רגע הוצאתי אותך ממצרים. כי באותו רגע אמרתי לך, תשמעי, את יכולה להחליט שאת יוצאת מזה. אז מצד אחד זה מצריך מאמץ, וזה החלטה, והאחריות עכשיו על כתפייך, אבל מצד שני, את הופכת להיות בן אדם, את הופך להיות בן אדם פשוט משוחרר, חופשי, חירותי, החיים בידיים שלך, את לא משועבדת, אפילו לא לטראומה הנוראה הזאת. את יכולה להחליט שאת יוצאת מזה בעצמך. זו תורה שפשוט לא נמצאת היום בכל תורת הנפש של הטיפולים, סיבה מאוד פשוטה, כי שם לא מכירים בקיומה של הנשמה. אין נשמה. אז במילא אם אין נשמה, לא מכירים בכלל את מה שמוציא אותנו לחירות. ובהקשר של חג הפסח, נזכיר שאתמול בליל הסדר, בעצם אנחנו כשאכלנו את המצה, יצאנו לחירות ממש בביסים האלה, של אכילת המצה, ומסביר הרב קוק במקום אחר, מסביר שבעצם האכילה הזאת של המצה, גורמת לאדם לא להיות משועבד להתניות, לטראומות, לכל מיני גורמים חיצוניים. אתה מחליט איפה אתה, מי אתה, מה מצבך, מה מצב רוחך, איך השמחה שלך, מה הולך איתך. אז אנחנו בעצם ממשיכים פה באורות הקודש, עמוד קופי, אורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש עין ב', עמוד קופי. וכשכותב בעצם הרב את המשפט הזה, טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, שזה הרצון הטוב של האדם, מסור ונתון ביודו, והוא שולט, הוא מושל בכל המכמנים הנפלאים. מה זה מכמנים נפלאים? בתוך הרצון שלנו, אתם יודעים מה נמצא? נמצאת אפילו הנבואה, נמצא רוח הקודש, נמצא ההופעה הרוחנית, נמצא כל החדשנות, כל היצירתיות, כל הדברים שאתם רואים בעולם, מאיפה הם באו? מתוך עומק הרצון הנשמתי, משם. אם אנחנו לוקחים את אלברט איינשטיין, הביא את תורת היחסות, מאיפה זה בא לו? זה התגלה בשכלו עם הרבה עבודה, אבל האור הזה שנצנץ בו, שהביא לו את הרעיון, הוא בא מתוך הרצון, שזה בעצם האור הנשמתי, כשהאור הנשמתי מחובר לשמי שמיים, איזה שפע יורד לתוך הרצון, לתוך הנשמה, מתגלה בשכל בחוכמה כזאת, חוכמה אחרת, החלטות טובות וכן הלאה. אז יש מכמנים נפלאים שעצורים כמו אוצר, באוצר הנחמד ושמן, שמן הכוונה היא שיש בו המון המון עושר עצום, עושר בעין, מכל הסוגים, עושר רוחני, עושר רגשי, עושר שכלי, כל סוגי העושר שבעולם, הכל תמון בתוך הרצון שבתוכנו, לא צריך לנסוע לשום מקום לחפש אותו בחוץ, הכל בתוכנו. עכשיו בא הרב בעצם ומסכם את האמירה, את הנקודה העיקרית שבעצם משנה מעצבות לשמחה, ואומר הרב, המחשבה שהעושר, כשאדם חושב שהעושר שלו תלוי במשהו חוץ ליכולתו של האדם, כלומר, הוא אומר, טוב, אם היה לי היום מיליון דולר, הייתי עשיר. אם היה לי היום אפשרות לצאת מהבית וכולי, הייתי שמח. אז הוא אומר, המחשבה שהאושר תלוי במשהו חוץ ליכולתו של האדם, ממשהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול היא. שומעים את הדבר הזה? אומר, זה מחשבת פיגול. למה פיגול? פיגול כהן עובד עבודת קודש, וחושב מחשבות לא טובות. הוא יאכל את זה אחרי הזמן, הוא יעשה כך, יגיע, אחרי יעשה אחרת. זה מחשבת פיגול. אנחנו בעצם, עם הרצון שלנו, זוהי עבודת קודש. כל אור של העולם תלוי ברצון שלנו. הכל מתחיל מהאדם נזר הבריאה, האורות שמאירים בתוך הרצון שלו. עכשיו, אם אתה נמצא עם כל הרצון הזה, עם כל העוצמות האלה, להיטיב את העולם ממקום מושבך בלי לצאת מהבית אפילו, ואתה מתחיל לחשוב שהכל תלוי במה שחוץ ליכולת האדם, חוץ להווייתו, חוץ לרצונו, זה מחשבת פיגול. אתה בתוך עבודת קודש של כהן הגדול ביום הכיפורים, כל יום ויום, כמו שתכף נפרט ונסביר את זה, הוא אומר, זה רשעות ושכלות היא מרופדת. כלומר, היא יושבת על שכלות, טיפשות, ורשעות למה? כי בעצם הוא אומר, תראה, למה אתה לא מוכן, אם חלילה, בן אדם לא מוכן לקבל את זה? כי יש לך תאוות, כי אתה רוצה דברים שכרגע אי אפשר. כל הכבוד, אבל האדם צריך בעצם להתחבר לתוך הרצון שלו, ומתוך הרצון שלו הוא מביא אורות. ולכן אנחנו צריכים, שאולים פה אם מותר לסכם את השיעור בחול המועד, לכאורה השיעור מוקלט, אז יכול להיות שאפשר לסכם אותו גם אחרי חול המועד, אז אולי אפשר לא לכתוב, אלא אם כן מישהו ממש זקוק לזה, כדי שיוכל להתרכז, ללמוד, בלי זה הוא לא יכול להקשיב, אז אולי אפשר כן לכתוב. כל אופן לענייננו, אז פה אומר לנו הרב, אתה לא יכול לתלות את האושר שלך במשהו שחוץ להווייתך. ממשיך הרב ואומר, והיא, המחשבה הלא טובה הזאת, מעוררת את כל התכונות השפלות, וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. שימו לב מה הולך פה. מה הולך פה? אומר הרב, תקשיב, זה לא התנדבותי, אתה רוצה להיות שמח, אתה לא רוצה להיות שמח, אומר, תבין. ברגע שאתה לא שמח, שמחה זה התגלות של השראת השכינה באדם. כשהנשמה מהירה, אדם שמח. ניתן דוגמה. כשאנחנו מגיעים לחג הסוכות, לכאורה זוהי עונת העצבות הפסיכיאטרית, עונת הדיכאון. פסיכיאטרים אומרים שבתקופה הזאת, שהיום מתחיל להיות קצר והחושך מתחיל להיות יותר ככה, בין היום ללילה, הימים מתחילים להתקצר, זה בדיוק האזור של סוכות. וזו עונת הדיכאון. מה הם עושים? לוקחים בן אדם, מושיבים אותו תחת איזה מנורה כזאת עם הרבה אור, כדי להוציא אותו מהדיכאון, כן? כמה עלוב לעומת תורת ישראל. מה עושה תורת ישראל? באה תורת ישראל ואומרת לו, עונת הדיכאון? מה, כי עכשיו פחות אור שם ביום? אומרת התורה, ושמחת בחגיך. זאת החלטה, זה בכלל לא קשור עם היום קצר, היום ארוך, מנורות, ושמחת. חג השמחה יושב על עונת הדיכאון הפסיכיאטרי. זה מדהים. כאילו סוכות זה עיקר השמחה, גם פסח כמובן גם, עליו נמר שמחת בחגיך, אבל חג בעיקר זה סוכות. עונת הדיכאון הפסיכיאטרית קיבלה בתורה את המעמד של חג השמחה. ממש ככה, מה שנקרא ראש בראש. אתם באים ואומרים לנו, עכשיו עונת דיכאון, למה גורמי חוץ? אין גורמי חוץ. וכמו שאומר מרן הרב קוק, כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. נעים, נעים, הכל טוב, אבל אדם שמח, מבסוט, לא חסר לו כלום. מה זה? פשוט מאוד, הנשמה מהירה. הנשמה מהירה, גם שמיים עוטי ערפל, מפיקים אור נעים. וזה מה שאומר פה הרב, אם בן אדם הולך לעצבות, אז בעצם הוא ביטל את נשמתו, ביטל את עצמותו, ביטל את אורו, ביטל את עושרו, אל מציאות חיצונית. ואז הוא אומר, היא מעוררת המחשבה המוטעת הזאת של העצבות. היא מעוררת את כל התכונות השפלות. תבינו, בן אדם עצוב, אז הוא כאילו אוטם את עצמו, זה הולך ביחד. ברגע שהוא אוטם את עצמו, אז מתחילים כל הדברים הלא טובים, יצרים, ומתחיל לפתוח את הרשת, ורחמנא ליצלן, כל מיני דברים לא טובים. עצבות זה מקור כל הטמטום שבעולם, כל האטימות הרוחנית. ואומר הרב, היא מעוררת העצבות, המחשבה המוטעת הזאת שמביאה לעצבות, היא מעוררת את כל התכונות השפלות, וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. שכחת השם וטובו, למה? אם בן אדם אומר, מה, אני רציתי כך וכך, לא קיבלתי, אז הקדוש ברוך הוא כנראה לא כזה טוב. הוא לא כזה טוב, כן? שכחת השם וטובו. אורו וישעו. אומר, הוא כנראה גם לא בדיוק יכול להושיע אולי, יכול להיות שהוא מוגבל, כי הנה אני ביקשתי, וזה לא עובד, ולא קיבלתי מה שרציתי, כן? חוכמתו. אולי הוא לא בדיוק יודע לנהל את העולם, כמו שראינו בשיעור במורה נבוכים, כן? שיעור של יום רביעי בערב. אז ראינו שמה שהעניין הזה של, יש כאלה שחושבים, שכאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע כל כך נהל את העולם הכי טוב, כי הנה תראה, יש דברים לא נעימים, איך הם קוראים. כנראה הוא לא כזה חכם. חוכמתו, חסדו, טוב, נו, זה נקרא, איפה החסד שלו? גבורתו, טוב, אתה יודע מה? יכול להיות שהוא מאוד רוצה, אבל הוא לא ממש יכול. תבינו לאן זה מגיע. בן אדם שמתחיל עם דעה עקומה להגיע לעצבות, ועם העצבות לאטימות, ואז הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא כל מיני מחשבות, לטפון עליו יתברך, את כל הטעות שלו, את כל חוסר ההבנה הכי בסיסי שלו. ממשיך הרב ואומר, על כן, ישרי לב שמחים תמיד, שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. מה זה ישרי לב? אז תראו, אצל מרן הרב קוק, ישרות לב, ישרות הלב, זה לא רק שאתה ישר לא רמאי, אלא ישרות הכוונה היא אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חישבונות רבים. מה זה אשר עשה את האלוקים את האדם ישר? הוא ברא אותך ישר, כל דבר במקום שלו, באיזון נכון, זו יסוד של דרך האמצע של הרמב״ם בשמונה פרקים, זה איזון, היום קוראים לזה איזון, וכמו שאומר גם כן המהר"ל, כמו שאומר המהר"ל שישראל נקראים ישורון, למה? כי הם על הישר, הם נמצאים באמצע. כשאני עושה קו ישר, יש נקודת התחלה, ויש מגמה אל הנקודה שבהמשך. המגמה הזאת פורשו שיש תוכנית אלוקית. יצאנו לדרך מבראשית, מאברהם אבינו, ואנחנו רוצים להגיע לגאולה שלמה. בדרך יש איזונים שהם על פי התפיסה הזאת. כל זמן שאתה על הדרך הנכונה ולא יצאת מהדרך, אתה על הישר. אז זה בעצם ישורון ישר באמצע, איזון האמצע של הרמב״ם. וכמו שאחד החברים פה מזכיר, באמת נביא לדוגמה, לא יכול לקבל נבואה כשהוא לא שמח, והיה כנגן המנגן, צריך שמחה, וצריך גם כן, אתם יודעים מה? אפילו כל מיני תחבולות על מנת להיות שמח. אתה מרגיש שאתה קצת מתקשה להתרומם לדעה הנכונה, לתפיסה הנכונה, אתה יודע מה? תספר בדיחות. תתחיל לצחוק, יש סדנאות צחוק, אתם יודעים? תתחיל לצחוק, תמצא את כל הפטנטים שבעולם, רק שלא תהיה עצוב. אבל הדבר הכי יסודי זה לסדר את הדעת, הידיעה הנכונה, הדעת הנכונה, התפיסה הנכונה. ולכן הוא אומר, ישרי לב, מה פירוש? אדם שתופס נכון את הרצון שלו. אדם שתופס נכון את החיים שלו, אדם שבונה ציפיות נכונות, מבין שהוא לא צריך לצפות לאושר, לכסף, לבילויים, לתאוות, לזה, יופי, יאללה, עכשיו מי ספק לך את כל זה? ואולי כדאי לספר בדיחה של רב שלמה מקרליבך, אומר איזה יהודי מגיע לשמיים לגן עדן, והוא לא יודע, הוא מגיע לשמיים, בא מלאך, אומר לו, מה בשבילך? אומר לו, מה פירוש מה בשבילי? אומר לו, אוכל בוקר, אתה יכול מה שאתה רוצה. הוא אומר, באמת? מזמין זה וזה וזה וזה, אוכל, דשן. יאללה, מגיע אוכל צהריים, מגיע המלאך ככה עם הגבת על היד כזאת יפה, לבנה. מה בשבילך? אותו, בסדר, מה אפשר? כל סוגי הבשרים, מזמין. ארוחת ערב ככה, אחרי שנה מגיע המלאך, ההוא מתעצבן. הוא אומר, איזה מין גן עדן זה? מה זה פה? כל בוקר, אדוני, מה בשבילך? חלאס, משעמם. קיצור, אומר לו, תביא את המלאך הממונה. אז הוא רץ, מביא את המלאך הממונה. המלאך הממונה אומר לו, אדוני, משהו לא בסדר בשירות? אומר לו, אני לא מבין, מה זה, איזה מין גן עדן זה? מה, כל היום אוכלים, בוקר, אדוני, משיכה, צהריים, משיכה, חלאס, נמאסתי מזה. אומר לו המלאך הממונה, סליחה, אדוני, מי אמר לך שאתה בגן עדן? אתם מבינים? כלומר, אדם, הרצונות שלו, הציפיות שלו, זה שיגשו אליו בוקר, צהריים וערב, יש כאלה, ויגידו לו, אדוני, מה בשבילך? ויגישו לו את כל התאוות שלו. אז אומר הרב, אדוני, אתה לא ישר. כשתהיה ישר, כשתהיה כפי שעשה אותך האלוקים, כשתהיה בריא בנפשך, כשתהיה מאוזן נכון בין גוף לנפש, כשתבין נכון בידיעה את הרצון שלך, ובעיקר כשתבין את השפעה הקוסמית על כלל ההוויה של הרצון שלך. ולשם אני רוצה ללכת, אבל לפני שנמשיך, אני רק רוצה להדגיש שבעצם השמחה היא מתגלה מתוך הנשמה. מתוך הנשמה של האדם, אבל כדי להגיע לנשמה, כבר שאנחנו בנויים היום מגוף, משכל, אנחנו חייבים את התפיסת עולם השכלית הנכונה. כלומר, אם יהיה לך תפיסת עולם שאתה פרי של התניות, כמו הכלב של פבלוב, מי שמכיר את זה, אז אתה, רחמנא ליצלן, אתה נורא מסכן. אתה כמו הכלב של פבלוב, עשו לך התניות, והמציאות שולטת בך. זה נקרא מצרים, שאדם קלו בתאבותיו, במיצרי החומר, לא יכול להשתחרר, לא יכול לצאת. אבל יהודי צריך לדעת, יצאנו ממצרים, אנחנו לא תלויים בשום התניה חיצונית, בשום טראומה, בשום קשיי פרנסה, בשום קשיי כלכלה, בשום קשיים של לצאת החוצה, לא לצאת החוצה. זה הסוד הגדול של רבי עקיבא, שסרקו בסרום הסרקות של ברזל, והוא קורא את שמה. למה? כי את הרצון שלו אי אפשר לגעת, אי אפשר לקחת לו. וזה הסוד של השמחה, שבסופו של דבר, מתוך תפיסה שכלית נכונה, האדם פונה לתוך נשמתו, מתרכז בתוכה, לומד, מאיר אותה, ואז זוכה לאורות שיעירו, כי שמחה היא ההרגשה הנלווית להופעת השכינה, ושכינה היא ההתגלות של שורש נשמתנו ושורש נשמת ישראל. אז כאן למדנו את הפסקה הזאת, אבל שימו לב. אומר לנו מרן הרב קוק, באיגרת שאנחנו מכנים אותה איגרת אש. זאת וזה באיגרות הראיה, חלק א', איגרת שין א', איגרות הראיה, חלק א', איגרת שין א'. באיגרת שין א', שאנחנו קוראים לה איגרת אש, שואל אותו מישהו, כבוד הרב, איך שמחים בעבודת השם? אז כותב מרן הרב קוק, פה באיגרת שין א', הוא אומר לו, תשמע, באשר בעצתי ישאל על דבר חיזוק של חיי הנפש לעבודת השם בשמחה ובגבורה. כך הוא שאל אותו, איך מחזקים את הנפש? שעבודת השם, שכל החיים שלך יהיו בשמחה, בגבורה, בעשייה, כולך מלא שמחה. אז הוא אומר, קשה מאוד לברר בדברים קצרים, גם יסוד אחד מאדני העבודה הטהורה. הוא אומר, תשמע, זה, מה זה, זה, זה צריך ספר. הוא אומר, עיקר הזירוז שאני מזרז, אני ככה קצת מדלק, כי שלא יהיה הכבדה שאני קורא ככה מהכתב, שלא יהיה מונח הנושא של הלימוד התורה הרוחני בכל מקצועותיו. הוא אומר, תקשיב, בן אדם צריך ללמוד אמונה. בלי לימוד אמונה לא יגיע לשום מקום. בן אדם חווה טראומה, בסדר, אומרים לו, בסדר, קח את הזמן, לאט לאט יתאושש. אבל ככל שהוא מתקדם, אומרים לו, תלמד, תגביר את הידיעה, תגביר את הדעת, תעשה עבודה על המידות, תגיע למצב שמבורר לך פנימית בבירור גמור, שאתה ורק אתה שולט על שמחתך, והאורות מצויים בתוכך וכן הלאה, ואז ממילא תוכל להגיע לשמחה. אז הוא אומר הרב, קודם כל, ללמוד אמונה, שהלימוד הזה לא יהיה מונח בקרן זווית, נתון רק לקריאה רעית, פה ושם בן אדם לומד אמונה. אין דבר כזה, צריך להיות לימוד כסדר. וממילא, יזרח אור הנשמה, ורוח שמחה וגבורה, תפעם בלב הדורש את האמת, ולא לב הלב. אומר, בכל זאת אני לא אמנע מלהציב כלל אחד גדול, איך מגיעים לשמחה. ואנחנו מהאיגרת הזאת זכינו לאור גדול. מה אומר הרב? אומר הרב, תראה, אני כלל אחד אתן לך. אומר, גם הירות שבאנשים, אפילו אדם, אתה יודע, לא למד יותר מדי, אדם כזה, ככה, לא למד יותר מדי. אם יציעו לפניו, שיכולו בכל עת לעשות חסד עם כל העולם כולו. תגיד לו, תקשיב, אתה יודע, אתה, כמה שאתם יודעים פשוט, אתה יכול לעשות חסד עם כל הבריאה, כל ההוויה, כל היקום, אתה יכול לשנות את העולם. הוא יגיד, איך? הוא אומר, תשמע, קודם כל, אם הוא ידע את זה, אז הוא יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. כלומר, אם בן אדם יודע, חבר'ה, זה דבר עצום, תדעו לכם, זה יסוד עצום עכשיו. מה הבעיה של זקנים, לדוגמה? שהם חושבים שלא צריכים אותם. לא צריכים אותה, מי צריך אותי, למי אני חשוב בכלל, מה אני מועיל לעולם, אני כבר, כשהייתי עובד, הבאתי מזכורת, זה לא יאמן הדבר הזה, זה חוזר על עצמו שוב ושוב. כשהייתי עובד, הבאתי מזכורת, אבל עכשיו אני זקן, מי בכלל צריך אותי? את צריך להתקשר להגיד לו, הלו, קראת תהילים, אני מרגיש שהיום לא זז לי, כי אתה לא קראת תהילים היום, תקרא לי תהילים, אבא, אמא, סבא, סבתא, בבקשה תקראי לי תהילים, אני לא זז, אני מרגיש שאני הולך לעבודה, שום דבר לא זז, את לא קראת תהילים היום. כן? אבל צריך גם להמחיש להם לזקנים, כמה העולם עומד עליהם, על התפילות שלהם, על האורות שהם מאירים לנו, על הדרך שהם מתווים לנו, בעצם קיומם, בעצם אורם. למה? כי כשאדם חושב, לא צריכים אותי, אז הוא נופל לעצבות. כלומר, בן אדם צריך לדעת את ערך רצונו, כמו שלמדנו, ולדעת את ערך רצונו במובן הכלל משפחתי, הכלל ישראלי, הכלל הווייתי, הכלל קוסמי, בלי שום הגזמה. ממשיך הרב ואומר, ברגע שהאדם, אפילו יהיה אדם פשוט, יודע שהוא יכול לעשות חסד עם כל ההוויה כולה, אז הוא ממילא יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. וכל העצלות והרפיון אינו בקיאים מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום. בעסק התורה, המצוות, העבודה וזכיחות, זה כאילו זכות של המידות. וזה תבינו, כשבן אדם מתייחס יפה, מחייך לסביבה, מדבר, משחק עם האח הקטן שלו, עוזר לאמא שלו, עושה דברים טובים, יושב ולומד, יושב קורא תהילים, קורא איזה ספר טוב, ככה, עושה דברים טובים עם עצמו, הוא מאיר את כל העולם. כל היקום מקבל את האורות. אנחנו, אני מזכיר, באיגרות הראיה, חלק א', עמוד שין, איגרת שין א', איגרת אש, איגרת שין א', ממשיך הרב ואומר, עבור זה העיר השם את עינינו בדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת. כלומר, בעלי הקבלה מאוד מועילים לנו בעניין של השמחה. למה? כי בן אדם חושב את עצמו לא חשוב להוויה. באים בעלי הקבלה ואומרים לו, אתה לא חשוב? הרי הפסוק אומר, תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. מה זה תנו עוז לאלוהים? אני נותן עוז לאלוהים, אומרים לו המקובלים, אומר הארי הקדוש, תדע לך, כל הבריאה, כל היקום, כל ההוויה, הכל תלוי בך, בשמחה שלך, בתהילים שלך, בתורה שלך, בתפילה שלך. אתה יודע מה? ביחס היפה שלך לאשתך, ביחס היפה שלך לילדים שלך, שאתה מעודד את הסביבה, שאתה מחזק, שאתה מתקשר לאבא ואמא, כל דבר כזה מאיר לא רק לך, לא רק למשפחתך, לא רק לעם ישראל, אלא את כל ההוויה כולה. ואני רוצה רגע אחד לקחת אותנו, רגע אחד, לאורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש מ"ב. ופה יש פה פסקה רחבה, אנחנו נקרא רק פסקה מתוכה. אומר הרב פה באורות הקודש חלק ג', פסקה מ"ב, מוסר הקודש מ"ב, אומר הרב, כמה פשוט הוא הדבר שבעליית רצונו של אדם, הרצון עליו דיברנו בתחילת השיעור, שזה בעצם כל היופי וכל האיכות וכל העוצמה והקדושה והאורות של האדם, אז בעליית רצונו של אדם, כל הברואים מתעלים. שומעים רבירים, זה מה שמוסבר פה באיגרת שין א', שהידיעה הזאת היא מקור השמחה, שאדם צריך לדעת את זה, שתהיה לו תפיסת עולם כזאת. אומר הרב, כמה פשוט הוא הדבר, שבעליית רצונו של אדם, כל הברואים מתעלים, ובשפלותו כולם נשפלים. אם אדם חוטא, הוא חושב שהוא חטא לעצמו רק, חטא עכשיו לכל הקוסמוס, האריות באפריקה סובלים, כי הוא עכשיו הפיל את עצמו. אתם מבינים מאן זה מגיע? ככה צריך להבין. תכף נראה שהרב כותב לנו באיגרת שין א', שבשביל זה באים חכמי הקבלה, וממחישים לנו ומראים לנו עת עת יותר ויותר, את העובדה שבעצם כל ההוויה קשורה לכל אחד מישראל. וזה בעצם כל ספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, כל הספר של נפש החיים, זה מה שהוא בא להסביר. ממשיך הרב ואומר, האחריות המוסרית הקוסמית, שמות הרב, שמות הלשון, איזה דיבור, איזה עברית, כשאנשים רק התחילו לחזור ביום יום לדבר עברית, תראו איך הנציב היה צוחק על כל המשכילים, אומר להם, איפה אתם ואיפה העברית של הרב קוק, אתם לא מתקרבים לקרסוליים שלו, כן? אומר הרב, האחריות המוסרית הקוסמית, הרזית הזאת, כי זה לומדים מתורת הסוד את ההשפעה הזאת, כמה פשוטה, ישרה וטבעית היא. אומר הרב, צריכים, רק שלא להיות נבעת מגודל אור האמונה ההולך ונשפע על ידי חשבונו של עולם ברור זה. זה חשבון עולם. להבין שאני משפיע על כל ההוויה. הוא אומר, יש אנשים נבעלים, רגע, רגע, אלו, פיפלת עליי עכשיו את כל הקוסמוס על הכתפיים, שמה, אני בקושי מחזיק את עצמי, עכשיו אני אחראי על כל ההוויה, על כל הקוסמוס, יש כאלה נבעלים, הוא אומר, בוא, אתה מלחיץ אותי, אלו, מה אני? אני עליי כל היקום, בקושי מחזיק את אשתי הילדים, אתה עוד רוצה, אני אעזיק גם את העריות באפריקה? אז אומר הרב, לא להיבהל, לא להיבהל. אז מתברר החשבון והולך. החשבון הולך ומתברר שככה העולם בנוי. והבסיס המוסרי, זה הולך למוסר, חברים, חוויית השמחה או העצבות, כבר ראינו שזה לא רק, אתה יודע, בשביל הפן שלך. אנחנו לא רק דואגים לך לבריאות הנפשית שלך, אנחנו דואגים פה לכל ההוויה. אתה עצוב, דפקת לא רק את הרעות באפריקה, גם את הפילים. גם את הפילים, הבנת? אתה צריך לצמוח. אתה לא שמח, דפקת את העולם. בוא, חבר'ה, אנחנו מדברים עברית מאוד פשוטה, שיהיה מובן לגמרי. מרן הרב קוק בקובץ ג' רש נ"ט כתב, אנחנו צריכים לקחת את ההבנות מתוך רזי תורה, ולעשות אותם תורה של אמונה פופולרית ושווה לכל נפש. ומשם באה העברית הזאת, שאף אחד לא יגיד לי, השפה גבוהה, לא מבינים. אז אני אומר, ברור. אתה עצוב, דפקת את כל הקוסמוס. לא יודעים מה זה קוסמוס. את כל היקום, את כל ההוויה, גם את האריות וגם את הפילים באפריקה. עד כדי כך זה מגיע. יהודי צריך לדעת, החיוך של כל העולם תלוי בך. עכשיו, מה שמצחיק היום, זה שכבר בכל העולם, ככה מסתכלים עלינו. כל דבר שמתרחש היום בעולם, מסתכלים. מה הישראלים עושים? איך הם מתמודדים? רגע, רגע, מה הם עושים עם טרור? מה הם עושים עם להבדיל? חמנה אצלן, חולי, מחלה, מה הם עושים? כל דבר מסתכלים לפה היום. מה עושים? איזה, יש יהודי אחד שנמצא פה על המסך, סיפר לי שבפגישות עסקים שלו בחוץ לארץ, אמרו לו, תשמע, יש לכם אחריות אתם היום. כל העולם היום מסתכל עליכם, רבי אבנר, זוכר או לא? כל העולם מסתכל עליכם, וכולם, מה הישראלים עושים? זה אחריות כבר מוחשית היום, בדור הזה זה כבר קל, מלא יהודי היה בגלות, אומר, כל הזמן מרביצים לו מכות, מה הוא? הוא אחראי על הקוסמוס, אבל יהודי היום, כל היקום מסתכל לפה, כל האנושות מסתכלת, מה הישראלים עושים? טוב, וזה מוחש לעינינו, וזה רק ההתחלה, חברים, רק התחלנו את האורות של הגאולה. אז אומר פה הרב שצריך לדעת, הבסיס המוסרי של החיים הפרטיים, החברתיים, הכלכליים והדתיים, חברים, גם כלכלה, גם זה מוסר, גם זה תורה, הכלכליים והדתיים, הזמניים והעולמיים, כלומר גם אם זה תקופה וגם אם זה לאורך ההיסטוריה, הכל, הבסיס המוסרי של הכל, הולך ומתחזק, מסתעף יפה לענפיו, ומתאחד באחדות מתאימה עם שורשו. כלומר, זה גם מסתעף לכל הפירוטים, וגם מתחבר יחד בהרמוניה. והכל מתחבר לאן? לאחריות הקוסמית של כלל ישראל, שאנחנו הכהנים של העולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, שימו לב, בעצם למעשה, כשאדם מבין שהוא ועם ישראל, זה אחד, ועם ישראל וההוויה, זה אחד, נכון, יש לב, אבל זה לב באיברים. ברגע שאדם תופס את זה באופן הזה, זה לא אקואיסטיות, זה לא גאווה, זה לא יומרה, זה לא כלום, זה פשוט אמת החיים. אתה דואג לעצמך. מי זה עצמך? כל היקום, כל ההוויה. ברגע, למה אנחנו אומרים יחיד גאה? כי הקדוש ברוך הוא, גאוותו אינה גאווה. כי כשהוא גאה, הוא מכיל בתוך גאוותו כביכול את כל היקום, את כל ההוויה כולה. עכשיו חברים, בואו נחזור לאיגרת שין א'. אז אומר לנו מרן הרב קוק פה בגרות, באיגרת שין א', דע לך, שאם בן אדם מבין שכל היקום ממתין לשמחה שלו, לתורה שלו, לתפילה שלו, לעבודת השם שלו, אז הוא מתמלא במרץ, הוא מתמלא בעשייה. כלומר, כשאתה בא ואתה אומר לילדים, תשמעו, חבר'ה, להתפלא, לקרוא תהילים, לא ככה אומרים, לא ככה ניגשים. אתה צריך להגיד להם, חברים, העולם צריך את התפילות שלכם. קומו לתפילה, העולם כולו מחכה, תתפללו, כל העולם צריך שתהיו שמחים, שתהיו מאושרים, אל תרשו לעצמכם ליפול לעצבות, כי כל העולם כולו תלוי בשמחה שלכם, בחיוך שלכם, תהיו שמחים, תשאירו, אם צריך צפו בדיחות, מה שצריך, העיקר תהיו שמחים. זה מאוד יפה, אמנם זה לא אוניברסלי כל כך, אבל רק תרשו לי, יש שפת אמת על הפסוק, אך טוב וחסד ירדפו לי, לא, סליחה, ושמחת בך, סליחה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. הוא אומר, מה זה אך שמח? הוא אומר, כשיהודי שמח, זה מכה בכל הלא טוב בעולם. אתה יושב בחג, שמח, אך, טרח, נותן מכה לכל הלא טוב, מוריד את כל הלא טוב, כל הרשעות שבעולם יורדת. ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. עם השמחה שלך, אתה מכה בכל הלא טוב, ולכן בן אדם, תרגיש טוב מאוד, תאכל את סעודת החג בשמחה, תהנה, תשמח עם הילדים בשמחה, תשב תלמד תורה בשמחה, תקרא תהילים בשמחה, תעבוד על עצמך בשמחה, תכנן תוכניות בשמחה, פשוט יהיה שמח. זה נשמע מעופף, רבותיי, זה הבסיס הכי מציאותי של החיים. זה שורש כל השמחה, כל הטוב, כל האורות. כל העולם כולו יונק מזה. ואז ממשיך הרב ואומר, אם רק נשים דעתנו, שלא על עצמנו בלבד אנחנו חסים. פה, וזה נמצא באיגרת שין א', עוד פעם, אם רק נשים דעתנו, עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין שזה דעת, כן? אומר, אם רק נשים דעתנו, שלא על עצמנו בלבד אנחנו חסים, כי אם על כל ההוויה, כי כל פעל השם למענהו, מוסיפים אנו השלמה וחיים בכל. עכשיו, שימו לב, יש מישהו שיגיד, טוב, אבל אתה יודע, כואב לאנשים, אולי אנחנו צריכים להיות עצובים בשבילם, אתה לא מועיל כלום בעצבות שלך. שום דבר. אם אתה יושב לידו ואתה רוצה לתת לו השתתפות, עצבות לא נותנת כלום, פשוט שום דבר. כשמדובר בחג, זה עוד הרבה יותר מזה. כי בחג אסור להיות עצוב. נקודה, זה הכל. לא שואלים אותך, רוצה, לא רוצה. יש פה שמחה עכשיו, השראת שכינה, גילוי של אורות. אתה חלק מהצינורות של התגלות השפע. אל תסתום את הצינור שלך, כי זה כאילו כמו מין כזה צינור שיש לו הרבה הרבה פתחים, ואתה הולך סותם את אחד הפתחים, אז אתה מונע ירידת שפע. אתה לא מועיל כלום בעצבות שלך. אני כאילו עצוב בשבילו. מה זה נותן? מה הועלת פה? תהיה שמח, צריך להיות לך אכפת. אתה צריך להתפלל יותר, לשמוח יותר, ללמוד תורה יותר, להיות עצוב. מה עשית? לקחת את הבעיה שלו, הרחבת אותה עוד יותר. העצבות לא נותנת כלום, ואני אזכיר תורה מאוד קדושה, שאני אומר אותה ככה, בתחיל ורחימו, של רב קלונימוס קלמיש, בעל האש קודש, שנרצח בשואה, יהודי קדוש, קודש קודשים, הגיע פורים, בן אדם בתוך פורים, בשואה, חברים, בשואה, נרצחים יהודים ככה במסות, מה אומר להם? הוא אומר להם, מה אתם חושבים? פורים זה שמחה בהתנדבות? מה, ביום כיפור אתה עושה לו טובה? יש מצווה יום כיפורים, נכון? אותו דבר, יש מצווה, שמחה בפורים. זה לא אני אומר, קטונתי על תורה קדושה כזאת, זה בלתי נתפס. בתוך השואה הוא אומר להם, עכשיו פורים, בן אדם מוכרח להצליח איכשהו להכניס שמחה בלב. וזה בעצם אנחנו צריכים להתחזק ולהתגבר ולהתעלות. אפשר למצוא הרבה מקורות שמצדיקים עצבות. תשכחו מזה, זה לא נותן כלום, אין בזה שום מצווה, אפילו אנשים טועים, אני לא רוצה להאריך בזה, אפילו במקום שלכאורה יש מצווה, שאנשים נפטר להם מישהו לא עלינו וכו', אפילו שם זה כבוד, זה לא עצבות, יש שלושה ימים ראשונים, אבל אנחנו לא נאריך בזה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס פה, תחיל להביא כל מיני ראיות והוכחות, הדברים הם ברורים ופשוטים, השמחה היא מצווה, אדם כמובן צריך, בהתאם להלכה להתנהג, אבל שאתה מגיע לחג הפסח, ואתה מצווה לשמוח, אתה לא יכול להחליט, עכשיו מישהו יגיד, מה פירוש? אבל אני לא יכול, עצוב לי, וזה בדיוק מוכיח, מה שלמדנו פה בכל השיעור הזה, ששמחה היא החלטה, זה לא, מסתדר לי, לא מסתדר לי, עצוב לי, כואב לי, אין דבר כזה, אדוני, מתגברים ושמחים, ובאמר הרב, אם אדם מבין, מבין, שלא על עצמנו בלבד אנחנו חסים, כי אם על כל ההוויה, ממשיך הרב אומר, והצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו, אתה מתחזק בשמחה, אתה מועיל לצדיקים, הרשע מתמתק את רישתו באיזה מידה, אירועי תשובה באים לו, אתה שמח? אתה למדת? שמחת עם ילדים? שרת בחג? אכלת ארוחה טובה ושמחת? מצוין, אתה יודע מה עשית עכשיו? החזרת בתשובה עוד יהודי. מה, אני יושב פה אוכל שמח? כן, אתה יושב פה אוכל שמח, אתה מכה ברוע, מוריד אותו ושמחת בחגיך והיית. אך, הרבצת, הורדת את הרשעה, החזרת עוד יהודי בתשובה. ממשיך הרב ואומר, ואפילו הבהמות והחיות, עכשיו אתם חושבים שזה בדיחות שלי, אה? הראיות באפריקה, הפילים, הרב קוק, באיגרת שינה א', ואפילו הבהמות והחיות מתבשמות לפי ערכן, כן? מה שנקרא, החמור מביא איזה אי הטוב ככה, מבסוט, למה? כי אתה שמח. תבינו את גודל ההשפעה שיש לשמחה שלנו. ממשיך הרב ואומר, ואפילו היצורים הנוטים להזיק, להחריב, מתעדנים, מזדקחים, מזיו הקדושה, הנוספת על ידי נשמה אחת, נשמה אחת, הוא לא מדבר כולם, אפילו אחד פה על המסך, כן? אחד, נשמה אחת, שמה לב באמת על הכלל כולו. כלומר, שאתה שמח כדי להוסיף אור בכלל ישראל, בכלל ההוויה. וממשיך הרב ואומר, שאדם צריך להתכוון עם כך לכלל, ואין צריך לומר גודל האור שמתווסף בצחצחות העליונות, בנשמות, צחצחות העליונות הכוונה היא בשורש העילאי, השמימי של הנשמות, אור אינסוף, כן? ובכל המדרגות של העולמות הרוחניים, זה תנו עוז לאלוהים, שאומר הראי קדוש, אתה שמח מלמטה, אתה משפיע למעלה, אתה מקיים מצווה, מה זה תנו עוז? אומר הרמח"ל, תקשיב טוב, כל העולם תלוי בישראל. כל השמחה, כל האורות, כל השפע שיורד משמיים, הכל תלוי בעבודת ישראל. לא כי הקדוש ברוך הוא משועבד לנו חלילה, אלא ככה הוא ברא את העולם. תנו עוז לאלוהים, אתה פועל מלמטה, אתה נותן עוז בשמיים כביכול הקדוש ברוך הוא. להשפיע השפע של שמחה, אורות, ברכה למטה, ואצל המקובלים זה קוד. בסוד, תנו עוז לאלוהים. זהו, כולם יודעים מה מדובר. הסוד הזה צריך לחלוק אותו עם כולם, עם כל עם ישראל. כל אחד מאיתנו צריך להבין שהוא נותן עוז לאלוהים, גורם לשפע של ברכה, קדושה ושמחה לרדת. ונדלק קצת, אומר הרב, מובטח אני שכל מה שזה היסוד יבורר יותר, ויהיה נקנה ביותר בינה ודעת, אז כל אדם, ככל שאדם שוקד על דלתי התורה, ודלתי תורה רוחנית לומד אמונה, אז יותר ויותר, בין אם זה על פי שכל אנושי, לימוד אמונה, או על פי סוד השם ליראה ורזי תורה, אז יתגבר בקרב הלב והנשמה, אור השמחה והגבורה. עכשיו שימו לב, מוסיף הרב ואומר, אמנם לצרף לידיעה הזו, ובזה אנחנו נסיים בהבנה הזאת, אבל שימו לב לידיעה הקדושה הזאת, אמנם לצרף לידיעה הזאת צריך שגמר ההשלמה של הוספת האור השלם בכללות ההוויה, יהיה דווקא על ידי גדולתם של ישראל, ורוממות קרנם על אדמת השם. אומר הרב, דע לך שהאורות מאירים על ידי היהדות הארץ ישראלית יותר מבכל מקום אחר בעולם. זאת ארץ השמחה, זאת ארץ השכינה. כשיהודי ארץ ישראלי לא מתואר, כשיהודי ארץ ישראלי שמח, הוא משפיע על היקום לאין ארוך מאשר איזה יהודי שהשם מרחם עליהם כולם בברוקלין ובכל מקום אחר, בשנה הפרעה שמה לכל עולם הוא ישראל, ובישועת ישראל יבשה העולם כולו. אבל פה מה כתוב? אומר הרב שלנו, יושבי ארץ ישראל, יש תפקיד יותר גדול מאשר יהודים בכל מקום אחר בעולם. כי כאן אנחנו יושבים על, איך זה נקרא? משאבת השמחה, משאבת השכינה, מה שנקרא שמחת בית השואבה, מקום שממנו שואבים רוח הקודש, אורה, שמחה, ברכה, הצלחה, בריאות, רפואה, לכל היקום כולו, לכל ההוויה כולה. וזה ממשיך הרב ואומר, על כן, תהיה ממילא אור ציפיית ישועה, קשורה תמיד בחיי הנשמה. וכשהיא תתפרץ מן הלב, יתפרץ מן הלב הזרם בדיבורים הקדושים, הנועדים לזה, בשעות המוכשרות, ובכל עת הכושר, ייראה ויגלה אור נעים וחדש, אשר ימתיק את כל הדינים. ואנחנו מתפללים שבעזרת השם, שהתורה שלמדנו היום, תאיר ותמתיק את הדינים, ותביא שפע של אור ונועם והצלחה וברכה לכל עם ישראל, בכל מקום שהוא, ובישועת ישראל יבשע העולם כולו. מועדים לשמחה, להתחזק בשמחה רבותיי, לזכור שהעולם כולו נמצא באחריותנו. אנחנו, הכהנים של העולם, אנחנו צריכים להחזיק את הידיים ולברך את כל העולם, ומברכים באהבה, באמונה ובשמחה. חזקו ואמצו.
זק וברוך.
זק וברוך. חבר'ה, אפשר לשלוח בקבוצה?
אני אשלח.